שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום? תמה ונשלמה תקופת... זהו, ממשלת בנט לפיד. טוב, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על כמה דברים, שהמרכז יהיה ביטחון עצמי מופרז. אני, ואני, ואני. ננסה היום לראות אולי זה יכול להרוס כל חלקה טובה. האם זה נחשב גאווה, או להפך, ויגבה ליבו בדרכי השם. ננסה לראות קצת מה זה ביטחון עצמי מופרז. האם יש הבדל בין מה שאני מדבר לבין מה שאני עושה? מה קשור ל... פרל הרבור, אותו קרב עקוב מדם בהוואי במלחמת עולם השנייה, כאשר ארצות הברית נאכלת מפלה גדולה על ידי היפנים. ננסה לראות האדם, האם אני יכול להגיע לאיזשהו שיגעון גדלות כזה, שאתה יודע, אני חושב שאני יכול הכל. מה זה קשור אלינו ביום יום, ואיך אנחנו מקשרים את זה לפרשת קורח? אז בשביל זה הבאנו לאולפן צוות מיוחד, כאשר ברדיו קול חי, בשידור חי, נמצא אצלה עכשיו לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי באולפני דברות, שוב בשידור חי נמצא פה עוז כהן הבמאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל. אז יאללה, 3-4 ו... טוב, בוא נתחיל אולי 1941. בוא נחזור אחורה, 7 בדצמבר, יום ראשון. בשלהי מלחמת עולם השנייה, בעצם היפנים מחליטים לתקוף את צבא ארצות הברית, הצי הימי שממוקם בפרל הרבור בהוואי. הם עושים להם הפתעה, זה אחד הכישלונות הגדולים של צבא ארצות הברית. עד ה-11 בספטמבר, מה שנקרא, בנייני התאומים, זה למעשה, תבינו שזה היה קרב עקוב מדם. למעלה מ-2,400 חיילים אמריקאים מצאו את מותם. הצבא של הקיסר היפני מגיעים עם 183 מטוסים. בבוקר התקפה משולבת, טורה, 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 זה היה הקוד של ההתקפה, ובאמת הם תופסים את האמריקאים לא מוכנים, ופה בעצם הם מקבלים מכה חזקה. אבל מה זה קשור אלינו, יקיריי? חצי שנה לאחר מכן, אימאמה מוטו, ימאמה מי געבודה, מי זה? זה הגנרל היפני, האדמירל היפני שמחליט חצי שנה לאחר מכן להתקיף שוב. אבל הפעם הוא יביא למחקת מחץ שוס שבשוס. האם הוא יצליח או לא? תכף נשאיר אתכם קצת במתח, אבל בואו נתחיל בפרשה שלנו. הפרשה שלנו בעצם נוגעת לכל אחד מאיתנו, זה הפרשה של עולם המחלוקות. כאשר אתה מתווכח עם השני, והוא בטוח בצדקת דרכו, ולא בטוח, לא רק שהוא בטוח בצדקת דרכו, הוא גם בטוח בטעותו של השני. ומה קורה כאשר אנחנו מגלים שאתה יודע מה? טעיתי. אתה יודע מה? אני עשיתי מהלך לא נכון. האם אני אהיה מספיק גבר או גברת להתגבר ולהגיד, אתה יודע מה? סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עוצר פה את הכל, ואני עושה חישוב מסלול מחדש, או שלא. אני מעין קמיקזה, יפנית כזה, שהולך ומתאבד, למרות שאני רואה ש... עשיתי טעות, ואנחנו הולכים להפסיד פה בקרב. האם לסיים בכבוד ולהגיד, זהו. הממשלה הגיעה לקיצה, סתם, לא קשור, אבל מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לעשות, כל זה ועוד ננסה להבין אצלנו, מכיוון שהפסוק אומר בפרשת השבוע, ויקח קורח, נכון? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מה זה ויקח קורח? כאילו, מתי פרשה מתחילה? ויקח, כאילו, תגיד לי קורח בן יצהר, אתה בא לספר על הבן אדם, אתה בא לספר על מה, מה זה ויקח קורח, בסדר? אז מסביר הרבי ממוז'יץ, הדברי ישראל, הוא כותב כך, שימו לב טוב. הטעות של קורח הייתה שדימה בנפשו שאפשר לאדם לקחת שררה ומנהיגות לעצמו. ויקח קורח, הוא חושב אני אקח. תקשב, נראה לי שאני מתאים, נראה לי שאני מסוגל, אתה יודע מה? אין כמוני מתאים לתפקיד הזה. בוא, למה דווקא בחרו מישהו אחד? למה לא אותי? אני חושב שאני מסוגל, אני חושב שאני מתאים. לא סתם מתאים, אני חושב שאני הרבה יותר מתאים מכל אחד אחר. ושוב, זה לא שכוח היה טיפש. חזל אומרים, כוח שחכם היה, פיקח היה. מה רע לשטות זו? אז שוב פעם דיברנו אתמול שהוא בעצם אינו, התעתו. אנחנו בשתי הפרשיות שלנו, גם של שלח, של המרגלים, וגם של קורח, לומדים להיזהר מלהסתכל לא נכון על סיטואציות. שוב פעם, מרגלים, רואים ארץ אוכלת יושביה, טועים בדיאגנוזה בעצם, בעצם כל זה היה עבורם. אלוקים עושה את זה שלא יראו אותם. הם רואים פירות ענקים. נו, זה, מה זה אומר? זה אומר שיש ברכה בארץ? זה אומר שהארץ הזאת יש לה כללה, חס ושלום, זה מוטציות בפירות, ולך תדע מה הולך להיות פה, אני לא יודע מה. זו בחירה שלכם, האם אני תייר או האם אני מרגל, דיברנו על זה. האם אני מחפש משהו טוב או משהו רע? קורח אותו דבר. הוא רואה משהו בעיני רוחו, שהוא בדרגת מעין נבואה כזאת, הוא רואה שהולך לצאת ממנו, דיברנו אתמול, שמואל הנביא, אז הוא מרגיש, תשמע, אני בית מתאים. ובאמת אומר הזוהר, שבמידה והוא לא היה נופל בנקודה שלו, הוא היה כמו שאהרון הכהן, הוא כהן גדול, קורח היה אמור להיות לוי גדול, כמו שיש כהנים, ויש את הכהן המובחר ביותר, ונגדיר אותו כהכהן הגדול, אצל שבט לוי, הלוויים אותו דבר, גם כהנים הם לוויים, אבל בשבט לוי, אבל הרעיון שהיה צריך לוי גדול, וזה היה אמור להיות קורח. זאת אומרת, קורח הוא באמת היה אחד שיש לו את המסוגלות. סתם הערת אגב, מחקרים מצאו, מה קורה עם אדם שהוא מתרברב? אנחנו עכשיו מתחילים, אתה יודע, מסכת בחירות, בבקשה, התגעגענו מה שנקרא. אז אתה רואה בבחירות, אנשים עולים, ואני, 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 ותבחרו בי כי אין כמוני בכל הארץ וכדומה. מה קורה כשמגלים ביטחון עצמי ומופרז שלא על שום כיסוי? האם זה הורס בעינינו את תדמית האדם? כי יאללה, הבנו אותו. לא רוצה להקשיב לו יותר בחיים. או שלא. מה קורה? הרי לכאורה ביטחון עצמי גבוה, זה מרשים מאוד. אתה יודע, זה שאפילו אנשים שמתמגנטים לאנשים כאלה עם, אתה יודע, עם ביטחון עצמי, זה מאוד ככה שווה, זה הרגשה, אתה יודע, תן לי להיות בצלך, אוקיי, קח אותי תחת חסותך, כביכול תגן עליי. איזושהי הרגשה, נקרא לזה הישרדותית, שיש אולי אצל כל אחד מאיתנו, שאנחנו נמשכים אחרי אנשים מנהיגים, אנשים עוצמתיים, אנשים שנראה לנו שהם יודעים מה שהם אומרים, אוקיי, תנהיג אותי, וכן הלאה. לצורך העניין, לא כצון אחר המנהיג, אבל כן, אני רוצה להבין מה קורה פה. העבודה עבורנו לדעת ולבחון בעיני השכל, האם האדם הזה ראוי או לא, למה? כי פתאום אנשים מאכזבים. מה קורה אחרי שמאכזבים? האם כי הוא ירד לנו בבן אדם הזה? היה לו ביטחון עצמי והוא התרברב. האם אחרי שמצאנו שאין כיסוי להתרברבות שלו, האם עכשיו אנחנו לא רוצים לשמוע יותר, זהו, לא עובר את אחוז החסימה, מה שנקרא? שוב, לא קשור לפוליטיקה הישראלית, באמת אני אומר לכם, אני רוצה איזה מחקר שנעשה בהרווארד יוניברסיטי, בביזנס סקול, בבית ספר העסקים של אוניברסיטת הרווארד, והם ניסו להבין את הדבר הזה. כאשר יש בוס, יש מנהל, שיש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מתרברב! מה קורה אחרי שהוא נפל בפח? אז הולך כך, שימו לב טוב. יש שני ביטויי תקשורת, נקרא לזה כך. ביטוי תקשורת אחד, זה דיבורים. הוא אומר, תקשיבו, אני מומחה בתחום הזה, אני יכול להצליח יותר טוב מכל אחד אחר. זאת אומרת, הוא מתרברב מילולית. כאשר ההתרברבות שלו היא מילולית, במידה ומצאנו שההתרבבות הייתה ללא כיסוי, תקשיב, אני נכנס, אם אני נבחר, הניע בתכריכים, וכדומה. אם עכשיו ההתרבבות היא רק על ידי, שוב, לא קשור לפוליטיקה הישראלית, באמת אני אומר, אני רוצה להבין, אם ההתרבבות היא דיבורית, מילולית, אחרי שאנחנו מוצאים שאין לזה כיסוי, אנחנו לא, די, אבל, שימו לב טוב, במידה והביטחון עצמי המופרז, בא לידי ביטוי בשפת גוף, בא לידי ביטוי בצורת דיבור, אדם נכנס לחדר, כאילו, אתה יודע, הוא משרה אווירה של ביטחון, של עוצמה, של אחריי. פה, גם אם הוא התרברב מילולית, ומצאנו שאין כיסוי להתרברבות שלו, כיוון שהוא בעצמו כאישיות ממגנטת, גם אם הוא נמצא לא טוב, כאילו, סתם עבד עלינו, בכל זאת עדיין הולכים אחריו. וזה מה שקורה בכל מיני כתות או כל מיני מנהיגים כאלה ואחרים. גם אם אני מבין, כאילו, תשמע, הוא הבטיח והוא לא קיים. הוא אמר והוא לא עשה. אם הוא דמות דומיננטית, אם הוא דמות ממגנטת ומנהיגית, למעשה, לצערי נורא, אנחנו ניפול בפח, גם אם הדיבור שלו כבר לא רלוונטי. ולכן, אם אנחנו מרגישים מתמגנטים למישהו, נא לבדוק בצורה הרבה יותר ביקורתית את ההתבטאויות המילוליות שלו. שוב, למה אמרנו? כי אם אדם רק ביטויים, הוא ממלמל, מבטיח, 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 ולא מקיים, אחרי זה כבר לא נצטרך לשמוע אותו. אבל אם הוא אישיות מגנטית, גם אם מצאנו שכל מה שאמר הוא לא קיים, עדיין נלך אחריו, בטעות, כי אנחנו מתמקדים לאדם. תבדקו אצל אדם כזה, האם הוא עומד בדיבורו או לא. ולכן, ויקח קורח, הטעות שלו הייתה, אומר הדברי ישראל, שהוא חשב שאפשר לקחת, תקשיב, נראה לי שאני מתאים, אני אקח, אוקיי. ביטחון עצמי לכאורה מופרז, ופה אומרת, יש גמרא שמביאה בעצם כך, אומרת הגמרא, הסרט אני דף כף ה', משמיה מייב יהבי, ומשקל לא שקלי. מה זאת אומרת? זה בערמית כמובן. משמיים, והוא מסביר ככה, משמיים נותנים לו לאדם את הראוי והנקצב לו. לכל אחד מאיתנו נקצב. בראש השנה, יש לנו אפילו 40 יום לפני יצירת הוולד, הרי מסמנים אותנו, אם אתה תהיה עשיר או תהיה עני, תהיה חכם או תהיה טיפש. הדבר היחיד שלא נקבע, נכון? אם תהיה צדיק או רשע. כי הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. זאת אומרת, זה שאתה עשיר, סליחה שאני אומר לך, אין לך מה להתרברב. זו מתנה משמיים. זה נקצב לך שזה התפקיד שלך בהצגה עכשיו, שאתה עשיר. אבל אם תהיה צדיק או לא, זו כבר בחירה שלך. האם אתה תעשה צדקה עם הכסף שלך או דברים אחרים, זו כבר עניין שלך. ולכן, ברגע שכוח קצת התבלבל, מהרגשה של אולי שחרון חושים אפילו, אתה רואה שאנשים הולכים אחריו, ואנשים מאמינים בו, ואשתו מגבה אותו, יאללה, קורח, תבין, וכן הלאה. אז לצורך העניין הוא הרגיש פה אני על הסוס, ביטחון עצמי מופרז, שוב, לפי דרגתו, כן, אנחנו לא, קורח בכל זאת פיקי החיה, אבל לצורך העניין הנקודה יקרית מבחינתו, הוא לקח, ויקח קורח, הוא לקח את מה שלא ראוי לו, ולכן אי אפשר, אומר הדברי ישראל, אי אפשר לקחת מאומה, אם לא נתנו לך משמיים. אם נותנים לך משמיים, שוב, תעשה השתדלות, אני לא אומר לו, אתה צריך לעשות השתדלות, אתמול אני התפללתי מנחה אצל עורך דין אהרוני מלכה, בבניין אולימפיה, זה אפשר המרכז שלנו שם של הסדנאות, אז א', גם תודה רבה לשאול היקר בחניון, חבר'ה ממש פרגנו, אז במשרד עורך דין שלו יש לו כזה את השלט, הוא הנותן לאדם לעשות חיל. זאת אומרת, אלוקים נותן לך כוח לעשות חיל. פירוש הדבר, אל תחשוב שאתה ואתה ואתה, והאונקלוס הרי מפרש, הוא נותן לך עיצה לקנות נכסין. זאת אומרת, גם אלוקים, אדם חושב שהוא איש עסקים נדלן, אני יש לי ידי זהב, אני יודע במה להשקיע וזה. אם הוא חושב שהוא יודע, יפה מאוד, קצת ביטחון עצמי מופרז, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז שוב, תעשה השתדלות, לך תלמד נדלן, תתייעץ, תחשוב מה השוק צריך עכשיו, האם הדירות יעלו עוד או שלא? כל מיני נביאי זעם אומר, תקשיב, הדירות כבר בטופ רק ירדו, אל תשקיע עכשיו בנדלן. אולי לא, אולי זה כן הזמן, ככה זה יעלה עוד ואתה תרגיש לך, אבל שלא קניתי, אני לא מאמין, ב-600,000 עלו הדירות, מה זה יכול להיות? איפה הייתי אתמול? וכן הלאה. קיצור. אם נקצב לך, אתה תקבל. ואם לא נקצב לך, לא תקבל. ואם תיקח בכוח, מה שנקרא, ויקח כוח, כורח, אתה תאבד גם את מה שנתנו לך. לכן הנקודה העיקרית, אנחנו עושים השתדלות, ושומרים על ענווה. ואני חוזר לפרל הרבור, זה היה אמרנו בשביעי בדצמבר 1941, חצי שנה לאחר מכן, קרב שנקרא קרב מידווי. אותו אדמירל עם המוטו, שמות כאלה של יפנים, הוא מרגיש, תקשיב, אני הבאתי לאמריקאים, מכה, מכה. הוא היה באיזה שחרון גדלות כזה, זאת אומרת הרגשה, תקשיב, אנחנו עולים על הגל. ובגלל ביטחון עצמי מופרז, בגלל גאווה, אדם יכול לאבד לא רק את החיים שלו, גם לפגוע בהרבה מאוד אנשים אחרים. שוב, אני כבר לא מדבר על אוקראינה ורוסיה וכדומה. לפעמים אדם חושב שאתה יודע, אני אצליח, אני בונה, בשבוע אני מוחק את אוקראינה, שבוע, נו באמת. ולצורך העניין אותו דבר קורה 6 חודשים לאחר פרל הרבור, הקרב שמוגדר כקרב מידווי, אותו אדמירל יפני שולח את השופה מתקפה על ארצות הברית, אבל הפעם הוא כבר יותר מדי סומך על כוחו. האם זה מה שהיה אצלנו פה בארץ עם 6 הימים ואחרי זה יום כיפור? לא יודע. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, אתם רואים איזה ניסים היה ב-6 הימים, מה קרה ביום כיפור? האם זה הרגשה שכאילו, וואי, אנחנו כבר, טוב, חשבון נפש לכל אחד מאיתנו, אבל העבודה שלנו, הוא בקרב מידווי, בעצם עכשיו מכין התקפה נוספת על האמריקאים, אבל הפעם הוא שמח יותר מדי על הכוח שלו, על ההצלחה שלו, על כביכול הכישלון האמריקאי שעדיין צרוב בבשרם. והוא לא ידע שהאמריקאים עכשיו בעצם עשו חשבון נפש ומוכנים הרבה יותר. הם פיינחו את הקוד של הצי הקיסרי היפני, הם בעצם קלטו וידעו מתי הם הולכים לתקוף, איפה הם הולכים לתקוף, האמריקאים פה היו מוכנים, וזה הקרב ששינה את כל פני המלחמה אז, ובעצם הביא לתבוסה של האימפריה היפנית על ידי בעלות הברית, נגדיר את זה כך. עבורנו, האם אנחנו סובלים ביטחון עצמי ופרז? האם אתם חושבים שיכולת הנהיגה שלכם היא מעל הממוצע? ואיך אפשר לתקן את זה? ומה קשור לקורח? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
ראו מה רואים עיניכם וראו מי בורו אלה וראו ראו מי בורו אלה ראו מה רואים עיניכם וראו מי בורו אלה וראו ראו מי בורו אלה ראו מה רואים עיניכם וראו מי בורו אלה וראו ראו מי בורו אלה ראו מה רואים עיניכם וראו מי בורו אלה וראו ראו מי בורו אלה מו 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 גודלו מסכו השם מאויד מאויד או מקובו מחשבו יסכו שאו מו רואי מעיניכם וראו מי בורו אלה וראו ראו מי בורו tiranai tadadam tiranai dam tiradadadam nanai dadadam tiranai tiridam tiranai dam tiradadadadam
חי ורעי, בתוך מרוצת החיים, נעצור לרגע ונתבונן בפרטי בריאתו המופלאה של בורנו, בורא העולם. לא נשכח להתבונן כל יום עוד ועוד, בכך לחזק את אהבתנו ויראתנו לאבינו מלכנו. השם מאוי מהורוי פום מקובו מחשבו יסכו סאום מאוי מהנה la 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 ti la la ti la la
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים על ביטחון עצמי מופרס, או עד כדי כך שיש הגדרה היום למעין מחלה שנקראת Victory Disease, מחלת הניצחון, שאדם הולך לו טוב, והוא נמצא על איזה גל, ופתאום הוא מרגיש, אתה יודע, קצת הגאווה, עלתה לו לה למציאות, ובשלב מסוים הוא הולך לפשל, יקיריי, בשלב מסוים, אם אדם לא מגיע לו משהו, זה לקח ממנו, אז הוא יהיה תקופה, הוא יהיה כמה זמן שהוא רוצה, אין לי בעיה, כמה זמן שהשם רוצה, ואז בסופו של דבר, בסופו הוא נופל, אבל לא רק שהוא נופל, הרי הוא מאבד את גם מה שהיה לו אולי לפני טרום הנפילה, מה שנקרא. והעבודה שלנו היא לדעת שזה מה שנאמר על כוח, ויקח כוח, מסביר, אמרנו את הדברי ישראל, שהוא מביא, מה זה ויקח כוח, כי הוא יכול לקח משהו שלו שלו. אנחנו עושים השתדלות, ומה שנקצב לנו זה מה שנקבל, ואם ניקח בכוח או באיסור, או כל מיני מחטפים או קומבינות, זה אולי יחזיק מעמד X זמן, אבל השקר אין רגליים. בסופו של דבר, האמת יוצאת לאור. אבל אמרנו שלצורך העניין, מבחינתנו יש פה איזה שיעור מאוד גדול, אמרנו שלקחנו אתכם רגע קצת היסטורית ל-1941 למניינם, מלחמת העולם השנייה, פרל הרבור, צבא ארצות הברית נוחל מפלה גדולה מאוד, אולי קשה ביותר, עד מפלת התאומים על ידי הצי של היפנים, ואז 6 חודשים לאחר מכן, עדיין בגל האופוריה של הניצחון, היפנים מנסים לתקוף שוב פעם, אבל הפעם הם לא באים מוכנים, הם באים יותר מדי עם הרגשה של ביטחון עצמי מופרז, שוב, הויקטורי דזיז הזה, עם הממוטו, אותו גנרל, אדמירל, ליתר דיוק, יפני, ואז הם נוחלים הפסד, וכל המלחמה משתנית בעצם באוקיינוס השקט, אז זה היה המיקום, ומבחינתנו יש פה שיעור אדיר, עברנו מאוד להיזהר לא ליפול, ואמרנו שיש שני סוגים של ביטחון עצמי מופרז, יש דמויות כאלה שיש להם ביטחון עצמי, ואז כשהם נופלים, השאלה היא מה יחזיק אותם, האם יחזיק אותם כל מיני התרברבויות מילוליות, הבטחות על גבי הבטחות, וכשזה לא נמצא, בעצם האדם נשרף עבורנו, אבל הזהרנו ואמרנו שבמידה וזה אדם דומיננטי, אדם באמת עם קריזמה, שהוא נכנס לחדר, אתה יודע, מרגישים את המציאות שלו, ויש לנו איזו הרגשה שאנחנו נשאבים אחרי דמויות כאלה, פה צריך מאוד להיזהר. למה? כי למדנו שגם אם ההתבטאויות המילוליות שלהם לא יבואו לידי ביטוי, האדם עצמו לא נשרף עבורנו. ואז אפשר עדיין ללכת לפעול שולל על אותו אדם. ולכן בוא נבדוק, אם אנחנו מרגישים ממוגנטים, בוא נבדוק טוב טוב בעיני הביקורת ובעיני השכל הישר, מה ההתבטאויות המילוליות שלו, ובמידה והן לא נכונות, אז בוא נגיד שלום וניפרד, וקצת נחזק את הערך העצמי שלנו, ולא נהיה תלויים באנשים אחרים. וזה העבודה שלנו כאשר ערך עצמי מופרז, הוא עובד על שני מישורים. מישור אחד זה הרגשה שאני מעריך לא נכון את היכולות שלי. זאת אומרת, נראה לי שאני הרבה יותר טוב ממה שאני חושב. נתת לכם דוגמה לפני הפסקה, זו דוגמה מאוד ידועה. יכולת הנהיגה של רוב האנשים כאשר הם נשאלים עליה, הם טוענים שמעל הממוצע. לא משנה אם זה גברים או נשים, כולם בטוחים שנוהגים יותר טוב מהממוצע, נשים יגידו שגברים הם משוגעים, הגברים יגידו שנשים, אבל כל אחד בטוח שהוא הנהג הבא בתור לקבל את צלש הרמטכ"ל מצידי, או של, איך קוראים לזה שם, הרלבג, הרלבד, לנהיגה טובה. ולכן, טעות אחת, אני חושב שבעצם היכולות שלי מעל מה שאני חושב, מה שהמציאות באמת, או שאני חושב שאני יותר טוב מאחרים. לכן עשו ניסוי בארצות הברית, ניסוי מאוד פשוט, לקחו אנשים ונתנו להם חטיפים מלוכים כאלה. ונתנו להם 10-20 חטיפים מלוכים, ושאלו אותם לפני כמה לפי דרך הם מסוגלים לאכול חטיפים כאלה בדקה. כמה אתה יכול לגרוס כאלה חטיפים? גרוס, נו? עכשיו, זה לא משהו מתוק, זה חטיפים מלוכים כאלה, ואנשים אמרו, ואלה, אני 8 חטיפים ודאי, 10 בכיף, דקה, בשנייה, אין שום בעיה. 90% מהאנשים טעו בהערכה שלהם. זאת אומרת, בפועל, הם רק התחילו לאכול, ופתאום כאילו, זה יבש מאוד, וכן הלאה, והם הפסיקו עוד הרבה לפני שהם הגיעו לכמעט החצי, מה שהם חשבו שהם מסוגלים. פירוש שדבר אנחנו מעריכים קצת יתר על המידה, את היכולות שלנו, וזה יכול, אמרנו, לפגוע הרבה מאוד, לכן קצת ענווה יקיריי, ופרשת קורח היא הפרשה, שאם אתה רואה שעלית על גל לא נכון, מסיבה כזו או אחרת, תעצור, עד כדי כך שיש לב מפורש בתורה, לא פרשת, יהיה כקורח וכעדתו. יש איסור מפורש שגם אם התחלנו מחלוקת מסיבה כזו או אחרת, נא לעצור. אני קורא, התורה אומרת ככה, ולא יהיה כקורח וכעדתו, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, דף קופיוד, ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם. למה משה רבנו קם והלך עליהם? סליחה, הם התחילו, מה שנקרא כמו הרך, להבדיל לילדים, הוא התחיל, זה לא אני. לא, משה רבנו לא אומר שהוא לא מתחיל, ולמרות שהם פגעו בכבודו, ולמרות שהוא המנהיג, ומן הראוי שהם יבואו לבקש סליחה על בכלל המחשבה שלהם, הוא הולך אליהם. ויקום משה וילך אל דתם ואבירם. אמר ריש לקיש מכאן, שאין מחזיקים במחלוקת. משך הגמרא אומר, דמה רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב. מעבר ללא תסנח, איך בלבביך לא תיקום ולא תיתור, שזה תוספות ככה מסביב גם, יש גם את הלב עצמו, שלא יהיה ככוח וכעדתו. ורשי אומר, אין מחזיקים, אף שכבר החלה המחלוקת, גם אתה לא התחיל, הרב, כבר אנחנו במחלוקת, אני כבר לא מדבר איתו שבועיים, הרב, מה אני אעשה עכשיו? זהו, זה כבר, הרכבת יצאה לדרך, אי אפשר לעצור אותה. אי אפשר? ודאי, אי אפשר? אפשר, וגם אי אפשר, תקפוץ מהחלון. אסור להם, אומר רשי, להחזיק ולהמשיך במחלוקת, אלא ילמדו ממשה רבנו, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו. בוא, משה רבנו בדרגה יותר גבוהה ממך, עם כל הכבוד, בסדר? ואם הוא הוריד מכבודו, והלך לצד השני, לא לצד שהוא פגע בו, שהוא עשה טעות, לא, הוא לא עשה כלום. משה רבנו, מוריד מכבודו, הבנם שמדבר כל הזמן עם אלוקים, אני הייתי מסליחה, למה מי הם בכלל? תקשיב, שורף אותם. לא, חס ושלום, ממש לא. אומר רשי, אסור להם להחזיק במחלוקת ולהמשיך במחלוקת, אלא ילמדו ממשה רבנו, שמחל על כבודו, הוא בעצמו, לא שלח שליח, לא מכתב, לא דעת וואטסאפ, אלא הלך בכבודו, הלך אליהם כדי לבטל את המחלוקת. ואומר השלה הקדוש בשאר האותיות, דווקא באות ב' של בריאות, אומר כך, ומה לי להאריך בגנות המחלוקת? כי לא חבל הזמן. כולם מבינים שזה נורא והיום, אבל אומר, נקוט כלל זה בידך, שימו לב טוב, איזה כלל? כי אבון המחלוקת, אומר, יותר קשה מאבון עבודת כוכבים. אלוקים לפעמים מוותר לעם ישראל על עבודת כוכבים, ראה בזמן של הוא מביא אחאב ושאול, העיקר שיהיו באחדות. זאת אומרת, מבחינת האמת, מחלוקת יותר חמורה מעבודה זרה. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לך, אומר. הוא בוודאי אומר שהגרוע בישראל היה מוסר נפשו למיטה, בכדי שלא לעבוד עבודת כוכבים. עם ישראל, עם קדוש, הוא לא יעבוד עבודה זרה, הוא לא יעבוד עבודת כוכבים, נו. וכן, אני מוסר נפש, אני לא אשתחווה לפסל הזה. נו, אם אתה כזה באש קודש, אני לא, 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 לא. באותה מידה, אבל הרבה יותר אתה צריך למסור נפש, להפסיק מחלוקת. למה? כי שוב, מחלוקת יותר חמורה מעבודת כוכבים. לכן, איך לא ימסור נפשו לעצור מחלוקת? בסדר? לכן אנחנו צריכים ללמוד לעצור במחלוקת, ויש אומרים בשם החזוניש, לא מצאתי את זה בפנים, אבל אמרו לי בשם החזוניש, שהחזוניש אמר, הלב הזה שלא יהיה ככוח וכעדתו, מי צריך כביכול להפסיק? לא זה שטעה, זה שעשה טעות והתחיל את המחלוקת, והוא התברר שהוא עושה, שהוא בעצם זה סתם, אז ברור שהוא צריך להפסיק. אלא גם מי שצודק ונעשה לו עוול, הוא גם הוא צריך להפסיק את המחלוקת, כי אחרת שוב פעם שלא יהיה בתוך הקלחת הזאת. ויש מביאים בשם הרבי מבלז, שזה אחת הסיבות שמפריעים לחתן בדרשה שלו. לא רק חתן בר מצווה, חתן דנן, מה שנקרא, חתן שזה אתה בנה בית נאמן בישראל, כאשר הוא מכין איזה דבר תירה, זה דבר תורה קטן, אז נוגעים להפריע לו, לא יודע, בכל מיני שירים כאלה שיש, מפריעים לו, למה מפריעים לו? תן לבן אדם לדבר. לא. מלמדים אותו בראשית תחילת חייו, בזוגיות. דע לך, שאתה תתחיל לדבר, ויפריעו לך. תלמד לוותר. תלמד שאתה לא חייב שהמילה שלך תהיה האחרונה. ממש לא. לא יהיה ככוח וכעדתו. לכן הדבר האחרון שמבחינתנו הוא החשבון נפש שכל אחד מצלחנו לעשות, זה מה שמשה רבנו מייעץ, בעצם לא בצורה גלויה, אבל הוא אומר להם כך, בוקר, ויוודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. מה זאת אומרת? משה רבנו נוקט פה טקטיקה מאוד חכמה. בוא נשען על זה. עזוב תריב עכשיו, עזוב אתה צודק, אני צודק, זה נכון, זה לא נכון. בוא נשען על זה. לפעמים לוקח זמן להתפקח. לפעמים צריך קצת לתת לכל האנרגיות לרדת. למה? כי כאשר אנחנו במחלוקת, כאשר אנחנו בעצם מאוימים, לא רק פיזית, לפעמים גם פיזית, אבל מחלוקת פירושה שמישהו מאיים על הדעות שלי, על הגאווה שלי, על הכבוד שלי, לא משנה מה. מחלוקת זה ריב, זה מכות. במכות אני נכנס לאיזשהו דיפולט כזה במוח של הישרדות. כביכול, יאללה, בוא מכות עכשיו. בזמן של חס ושלום, כביכול, אבל מכות, אדם לא חושב בצורה יצירתית. הוא לא יכול, בוא נכתוב עכשיו איזה שיר. איזה שיר? בוא מכות עכשיו. הוא צריך לחשוב, רגע, איזה מכה אני הולך לקבל, מה אני הולך לענות לשני, איך אני לא יצא מופסד פה. זאת אומרת, הוא נמצא במה שמוגדר, פעם אמרת לכם את זה, ראיית שמנהרה. tunnel vision, הוא מאוד מפוקסס מטרה עכשיו, הוא לא מצליח לראות את כל התמונה בצורה נכונה. הוא חי את הרגע, אבל לא בצורה נכונה. פירוש דבר, לצורך כלל, זה הסיבה שאם אדם יכול להיות שחס ולא ירצח מישהו, כי עכשיו הוא מעצבן אותו. נו, אבל תסתכל על תמונה רחבה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה תהיה כל ימיך בכלא. המשפחה שלך, המשפחה שאני רוצה, אתה הורס פה עולמות, אבל באותו רגע הוא לא חושב. לכן, מציע משה רבנו, בוא נשען על זה. בוא נלך לישון, וזה מה שהוא אומר לצורך העניין, שהוא חשב ורצה שהם יעשו חשבון נפש, ככה מסביר הערוגת הבוסן, ואני קורא בקצרה. כי מלך קורח, סדר, עוד היה לו איזשהו צד במחלוקת, כי שוב, אהרון הכהן נהיה כהן גדול. אהרון משבט לוי, גם אני שבט לוי, למה דווקא הוא? בסדר, מה קרה? אז כאילו לקורח עוד היה איזשהו סיכוי, כביכול שיהיה משהו, אבל מה עם כל ה-250 איש, דתן ואבירם, שבט ראובן בכלל? מה קשור אליהם? מה תרוויחו? אז לצורך העניין, לשם דיברו. אז אומר ככה ארוגת הבוסן, שכל אלו היו ראשי סנהדראות. זאת אומרת, הם היו אנשים צדיקים, ה-250 אלה. וידע משה שבעלותם על יצועם, כשהם ילכו לישון בלילה, יעשה כל אחד מהם חשבון נפש. למה? למה לחשוב ככה? כי תראו איך אדם צריך להתנהג. בסוף כל יום, כמו שבעל חנות עושה איזשהו ספירת מלאי, בוא נראה חיי היום, הכנסות, הוצאות, לסגור קופה, גם אנחנו, לפני שהולכים לישון, צריך איזשהו סגירת קופה. אז כל שכן, אנשים הצדיקים האלה, יופי. ואז יבינו, אומר, את גודל וחומר המכשול שנכשלו בו. תפסו את זה, מה עשיתי? מה עשיתי? מלי ישובו בתשובה שלמה לפני הבורא. ואכן ככה היה אומר, נו, אז למה הם לא חזרו בתשובה? למה הם המשיכו במחלוקת? הם נפלו במחלוקת למשהו נוסף, אומר. וזה היה, הם אכן ערכו חשבון נפש, אלא שנתמלאו בושה וחרפה, והחלו לחשוב באיזה פנים נשוב אל השם, כאילו, מה עשינו? אני לא מאמין, לא מאמין. ולכן הם כבר עבדה תקוותנו, כך הם חשבו, והעדיפו למות מאשר לחיות. וזאת הייתה הטעות שלהם. אבל באמת, אומר השם יתברך, ידו פשוטה לקבל שווים, ולא היה להם לדאוג בשביל זה, עד רבה. מה שמרגיש בליבו בושה וכלימה, מצוין, זהו עצם עיקר התשובה. אז מסביר לנו, ארוגת הבוסן, יסוד אדיר, תבין, א', לך תשאל על זה, תירגע. אולי אתה הולך למקום לא נכון, לכיוון לא נכון, אתה עושה חשבון נפש, שנייה תעצור. ואם אתה מגלה שאתה עושה חשבון נפש, אתה אומר, תקשיב, הרסתי כל כך הרבה, אין לי תקנה, עדיף שלא יודע מה. ממש לא עדיף, קח צריך בידיים, תעמוד מול המדינה, ותגיד חבר'ה, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי טעות, כל אחד הוא בן אדם, אני אלמד מהטעויות שלי ואני אתקדם קדימה, ואתה רואה שכל היהדות בנויה על זה כידוע אצל יהודה, כשהוא מודה על אבון תמר, לא צריך להרחיב, כולנו מכירים את זה, זו העבודה שלנו להיום יקיריי, victory disease, מחלת הניצחון, או במילים שלנו ביטחון עצמי מופרז. אם אתם מרגישים שאתם חושבים, שאנחנו, מישהו מאיתנו יותר טוב מאחרים, שאני ואני ואני, במקום האני, תהפכו את זה לאין, אין עוד מלבדו. כל מה שיש לי זה מתנות, בידיים שלי לבחור טוב ולהתרחק מהרע. עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופפר, הטכנאי, עוז קומן על הדיגיטל, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר. כל טוב, להתראות.
אם הייתי סולח, הייתי מאושר, אם הייתי בורח, הייתי מסודר, אם הייתי שביר, הייתי מסוגל, אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן, אם הייתי צורח, הייתי נשאר, אם הייתי שקט, הייתי נרדם, אם הייתי בסוף היום זה רק אני וזה רק את והילדים ואלוהים פסיק וכל השאר הבל הבלים מה שהיה הוא שיהיה אז תחבי לי את האור ובואי נלך לישון יש יום חדש בקצה הלילה אם הייתי סולח, הייתי מאושר, אם הייתי בורח, הייתי מסודר, אם הייתי שביר, הייתי מסוגל, אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן, אם הייתי יודע, הייתי מדבר, אם הייתי אני, הייתי מישהו אחר, אם הייתי, אם היום זה רק אני וזה רק את והילדים ואלוהים פסיק וכל השאר הבל אבל אם מה שהיה הוא שיהיה אז תחבי לי את האור ובואי נלך לישון יש יום חדש בקצה הלילה
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי איציק כהן. לפני 28 שנה, מושב כתיב, שני מחבלים מגיעים משום מקום, דקירות, כאילו, מה? מה הייתם עושים? תהל, חס ושלום, בוא, להירגע. אבל אם קורה משהו הכי לא צפוי בעולם, איך מגיבים? איך מתמודדים עם כל מיני דברים לא צפויים שקורים לנו בחיים? האם אפשר להתכונן לזה? האם אפשר לעזור לאדם לעבור תהליכים כאלה? בצורה טובה יותר? בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב, איציק, מה שלומך?
בוקר טוב, הרב, שלום.
מי זה איציק כהן?
איציק כהן, בחור בן 50.
היום.
היום, כן. בוגר גוש קטיף, מושב קטיף, חקלאי, גם היום חקלאי.
ושירות כאלה?
יש עדיין, נדירים.
וואו.
גזע.
ומה אתה עושה? איזה חקלאי?
אז מגדל ענבי מאכל.
ענבי?
ענבי מאכל.
כיף.
כן, דברים טובים. זהו, הסיפור שלנו לפני 28 שנים בדיוק, כפה לפדר תשנון דלד. למניינה מרביל השלישי 94, יום שישי.
אגב, מושב קטיף.
מושב קטיף, מושב שיתופי, מעין קיבוץ.
מוגן או לא מוגן? יש גדר, אין גדר?
גדר...
לפלפית.
לפלפית, כן. וגוש קטיף היה חול. והחול בלילה, עם הרוח, היה מכסה את הגדר, והיה אפשר לעבור. עכשיו, אנחנו היינו שכנים של הכפר שנקרא גררה. גררה מוכר לנו מפרשת תולדות. גרר מקראית, כנראה ששם גר יצחק אבינו. ויום שישי, אנחנו מגיעים למשתלה, אני מגיע עם החבר'ה, עולים חדשים מהודו, בני מנשה.
מה, כעובדים שלך או כמה?
כן, עבדו איתנו במשתלה.
איזה שעה ביום?
7:23 בדיוק.
פה?
מגיעים הטרנזיט, אני יורד, אם יורדים אחריי, אנחנו אמורים לסדר איזה משטח, קיבלנו אל יום לפני כן, קיבלנו מחולה של קבול, אדמה של הציצים, כל מחולה יש בה בפנים כ-1,000 בלות, כל בלה שוקלת כ-80 קילו, אז שני אנשים צריכים לקחת אחד מול השני, ולסדר את זה בצורה מסודרת. תוך כדי שאני מרים בלה, עם חבר שלי, שקוראים לו סטנלי, אני מקבל שתי מכות חזקות בגב.
אוקיי.
בהפתעה גמורה.
הוא מולך?
הוא מולי, ואני מקבל שתי מכות חזקות בגב.
אוקיי.
אתה לא מבין מה קורה. שתי מכות חזקות, זה לא כואב. על שתי מכות. מעוצמת המכות נפלתי על הגב. כשאני נופל על הגב, איך?
אחורה היית נופל.
אחורה, כן. אני מרים את הבעלה, מקופף, מעוצמת המכות נפלתי על הגב. כשאני נופל על הגב, אני רואה מעליי דמות. ואז הראש מתחיל לעבוד מהר. מה קורה פה?
אוקיי.
פתאום, יום רגיל, שתי מכות, ואז אני מתחיל לשמוע המולה. כשאני שוכב על הגב, אני רואה מעליי דמות. ואני אומר לעצמי, רגע, אוי לא, גרזן.
וואו.
לא מתאים לי גרזן.
מה, אתה רואה גרזן?
לא, אני מדמיין גרזן. כחבר שלי, מנצח חזני, גבי פחימה, קיבל גרזן בראש.
וואו.
ואמרתי, אוי ובוי, לא מתאים לי גרזן. הדבר הראשון, מה עושים? מגינים על הראש, אינסטינקט בסיסי.
אתה רואה דמות, אתה רואה מישהו, אתה מזהה? אתה...
אני רואה רק דמות.
אוקיי.
זה היה מאוד מאוד מהיר. ואני רואה את הדמות הזאת מעלה, היא מרימה את היד, ואני אומר, לא, לא מתאים גרזן. אני מגן על הראש, מקבל מכה חזקה, ואז אני מבין שיש כאן אירוע חבלני, נלחם עם הרגליים, מעיף אותו מעליי.
Okay.
תוך כדי שאני נלחם עם הרגליים, אני מכניס את היד מתחת לחולצה, מוציא את ההפתעה הקטנה שלי, דורך, יורה, יורה, יורה. כן.
אוקיי, עכשיו מה עם כל הבני מנשה, הייתם צוות שלם? כאילו...
יש צוות, כן, יש צוות שלם, מתחילים להתפזר.
וואו.
מתחילים צעקות, זאת אומרת, אתה שומע המון רעש, ומתחילים לברוח.
ומי שהיה, זה היה בעצם מחבל שמגיע בעצם?
כן, אז זה היה אחד שדקר אותי מאחורה שתי דקירות. כשנפלתי, הוא עבר לדקור גם את סטנלי.
אוקיי.
כשנפלתי, הגיע הבחור השני, והתחיל להקוט אותי עם אותה, בעצם זה לא היה גרזן, זה הייתה חרב.
וואו.
הייתה חרב, חרב ארוכה, מטר. והוא מכה אותי, אני הגבתי, אהבתי אותו מעליי, וכשהצלחתי לשלוף את האקדח ולדרוך אותו, יריתי, 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 עד שהוא נפל.
אוקיי.
כשהוא נפל, ראיתי עוד מחבל רץ שמאלה. רדפתי אחריו, יריתי בו.
פצוע. אתה אחרי שתי דקירות, אחרי...
דקירות, פצוע. יריתי בו, נגמרה המחסנית, המשכתי, החלפתי מחסנית, המשכתי ירי, פצעתי אותו.
באותו רגע לא מרגישים כאב?
כלום. אדרנלין עובד מדהים.
אוקיי.
זה לא יומן. אי אפשר להסביר את זה, אבל יש לך כמה רגעים כאלו שהגוף נותן לך חסד ומזרים לך אדרנלין ואתה מתפקד. עכשיו, הדקירה שלי הייתה דקירה אנושה, הוא קרא את העורק הראשי של הריאה.
וואו.
כשהגעתי לוועדה רפואית, שואלתי הרופא, נו, מה עשו לך? אמרתי לו, דקרו אותי וקראו לי את העורק הראשי של הריאה. אמר לי, אם היו קוראים לך את העורק הראשי של הריאה, לא היית פה. אמרתי לו, טוב, זה מה שכתוב, כתב רופאים אני לא מבין. אז הוא קרא, אומר לי, כן, נכון, דקרו לך את העורק הראשי של הריאה.
אז אתה בעצם מרדף אחרי המחבל השני?
רדפתי אחריו, פצעתי אותו, הוא ברח, ואז אני כבר מתחיל להיות מטושטש. ואז אתה מתחיל להרגיש את כל הגוף מצטמק. הגיע חבר שלי, אמציה.
מה, בן קרה, אתה
לא,
יושב, מה?
לא, וזה פתוק העניין פה. מגיע חבר שלי, אמציה, מעמיס אותי על הרכב, על הטרנזיט שהייתה עדיין מונעת, ומפנה אותי לנצח חזני.
Okay.
נצח חזני שוב סמוך, אז באותה, זה הייתה טעות לפנות מבחינת העניין, אבל הוא פינה אותי. הוא מגיע לשער של קטיף, והשער סגור. פעם הייתה הנחיה, כשיש אירוע ביטחוני, סוגרים שערים.
וואו.
אז השערים האלה, הישנים, הישנים, עד שהוא נפתח, השם מרחם. והשער סגור, ואז הוא פותח את השער, ואני מתחיל להרגיש שאני מצטמק, וכבר אין אוויר.
וואו.
ואין אוויר, ואני מתחיל להתכנס לתוך עצמי.
אמבולנס, אין באזור, אין...
גוש קטיף, לפני 28 שנים, לא היה, היה אמבולנס בנווה דקלים, במורג, בנצח, היו שני אמבולנסים, לכן הוא פינה אותי לנצח חזני. טוב, השער נפתח סוף כל סוף, מגיעים לכיכר. אמציה עולה בקשר, פעם לא היו מכשירי טלפון, עולה בקשר, מול המוקד של חופזה, מוקד לאן להגיע, אמרו לו, עשה נצח חזני. עכשיו הוא מחזיק את המוקד, את המד ביד, את המכשיר ביד, וזה נמצא על סורק.
Okay.
כל מי שיש לו מכשירי קשר בגזרה, שומע עכשיו את האירוע בשידור חי.
Wow.
עכשיו, אמציה לא מבטל את הלחיצה על המד, והוא ממשיך ללחוץ, והוא מדבר איתי תוך כדי.
Okay.
והוא צועק לי, איציק, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. אני אומר, אמציה, אני כבר לא יכול.
Yo.
ואז מגיעים לנצח חזני לשער, והשער סגור. טוב, פותחים את השער, ואז אני אומר, אמציה, אמציה, די, אני לא יכול. אני גמור, אני לא יכול לנשום, אין לי אוויר. ואתה מנסה ואומר לך, איציק, אני לא מוותר עליך. אתה נשאר איתי, תחזיק מעמד. שער נפתח, נכנסים בפנים, מגיעים לאמבולנסים, פורקים, מורידים אותי, מתחילים טיפול.
אתה מאבד דם לאורך כל הדרך?
כל הדרך אתה מאבד דם. עכשיו משכיבים אותי, מורידים את הבגדים, מחברים אינפוזיות, ואז אני מתחיל להרגיש שזה אמציה, אני גמור, אני לא יכול. פותח לי את העיניים, אני שוכב, פותח את העיניים, אמר לי את זה, כי אני לא מבטח, תחזיק מעמד, תהיה חזק, הנה זה כבר נגמר. ואז מגיע דוקטור סודן אמיר הצדיק, הרופא של הגוש, הוא מגיע, מסתכל, מהר, הערכת מצב מהירה, הטרוקר. הטרוקר זה ניתוח פתיחת בית חזה, פותח, לא המקום הנכון, פותח עוד מקום, תחזיקו אותו חזק, פאק! מכניס את זה ואז...
וואו.
אתה מצליח לנשום. תופרים, תפירה זה, במסוק, מגיעים לסורוקה, לבית חולים, ואתה מת לישון כל הדרך, מת לישון.
לא מעייפות אבל, זאת אומרת, זה עייפות פיזית, זה לא
פיזית, ש... פיזית, גם אין דם.
וואו.
ואני מגיע לחץ דם אפס לבית החולים, ושם הרופאים...
אסור לרדם? לא נותנים לך לרדם?
לא נותנים לך לרדם. כל הזמן מחזיקים אותך שאלות, כל מיני שאלות, אנחנו קוראים לך, לאבא שלך, כדי שלא תרדם, מה תעודת זהות שלך, ואז אני מסתכל על הרופא, אמר לו, מה אתה רוצה ממני?
שחרר, תן לי שואה.
תן לי שואה. ואז מגיע דוקטור קספי, הרופא המנתח, ואומר לי, מתוק, עוד חצי דקה, אתה הולך לישון כמו שלא ישנת אף פעם. הוא מרדים אותי, עושים ניתוח של כמה שעות, פותחים מה שפותחים, ולאחר 4 ימים, הוא אומר, יאללה, הביתה.
זאת אומרת, אתה משתקם, אתה מתעורר אחרי הניתוח?
מתעורר אחרי הניתוח אחרי כמה שעות, טיפלו בך, תפרו אותך, חתכו אותך, אבל הייתי שם 4 ימים בבית החולים, ותוך כדי גם כן, אני זוכר, אחת האחיות אמרה לי מתוק ביום שני, קום קום, תתחיל ללכת, אמרה לה, מה ללכת, אני ללכת, אני מלך עכשיו, אמרה לי, קום, כמוך ראיתי הרבה, שאחר כך לא הצליחו ללכת בגלל הבצקות, תתחיל ללכת,
והיא תצאה אותי. לא לוותר לך.
לא לוותר. אתה תוך כדי מדדה כמו איזה ברווז, וזה עזר לי. ואחר 4 ימים הגעתי הביתה. וכאן מתחיל הסיפור הנוסף.
אוקיי.
איך אתה מתמודד.
מה קושי? תספר.
קודם כל אתה פצוע. אתה קרוע, גם הגוף שלך. עברת טראומה, חוויה טראומטית. גם על זה שדקרו אותך.
זאת אומרת, אתה מרגיש משהו בנפש גם חוץ מהגוף?
בוודאי. אתה מרגיש את זה שאתה... קודם כל אני הרגתי בן אדם.
אוקיי.
שזו חוויה בפני עצמה. זאת אומרת, זה נכון להגיד, מה, תשמע, זה דקרו אותך, את הכל בסדר, נכון. אבל בכל זאת לקחת נפש של מישהו, גם אם הוא מחבל, יש בזה עניין. ודבר אחד, דבר שני, ניסו להרוג אותך. לפני כמה ימים לא היית יכול להיות כאן. הרי הגעתי לחץ דם אפס. גססתי בשטח.
איזה מחשבות עוברות בראש באותו זמן? אתה זוכר?
שאני גוסס, משפחה.
וואו.
הכל רץ מהר. רץ מהר. ענת, אשתי, שני הילדים הקטנים. הגדולה הייתה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש. הכל רץ מהר.
זאת אומרת, כביכול הדברים הכי חשובים בחיים, אלה שאלה מצפים?
כן.
וואו.
זה מה שבא לך. ואז מהרים אותך עם המכה הזאת, ואתה חוזר לחיים, אתו.
וואו.
וכאן מתחיל עכשיו התמודדות, שיקום.
אז מה עושים בשיקום? כאילו, אתה יודע, גם הנפש פצוע, גם הגוף פצוע. מה, יש חשק לוותר? אין לי כוח שתעזבו אותי? מה צריך לעשות?
זה היה.
אוקיי.
ראינו ערב אחד, משהו כמו שבועיים אחרי האירוע, ראינו סרט, תומים. ובסרט הזה מראים תקירה.
וואו.
פתאום אני...
וואו.
לא יכול לנשום. יוצא החוצה, מחפש אוויר, לא מצליח לנשום. לא מצליח, ענת. ישר מתקשרת למוקד. הם ישר מזמינים אמבולנס, מגיע מנחם, שם לי חמצן. מחזיר אותי לחיים. למחרת אני הולך לרופא שלי, דוקטור סודי, אומר לי, ציק מתוק, קיבלת, אתה בפאוס טראומה. אל תיפגע, אני מבקש ממך לעשות טיפול פסיכולוגי. עכשיו אתה יודע, גבר, טיפול פסיכולוגי. אמרת, אתה יודע מה? אני על זה.
וואו.
הלכתי טיפול פסיכולוגי, במשך חצי שנה.
וואו.
כל יום שישי הייתי נוסע.
מה התמקדו איתך בטיפול? על מה?
מה היה? מי אתה? איך הגבת? האם אתה חושב שהגבת נכון?
מה מכל הטיפול עזר לך הכי הרבה, נגיד?
עזרו לי שני דברים. אחד שהפסיכולוג, הוא היה נכה בעצמו.
מעניין, אוקיי.
הוא מגיע, מקפל את הרגליים ומדבר איתי, ואני אומר לעצמי, רגע, גם הוא מתמודד.
אוקיי, יפה.
הוא בן אדם שיכול לתת לי עצות. לא הגיע אחד מחויית עם חליפה, קפה בצד. לא, בן אדם שיתמודד, מגיע עם הקביים, מקפל את הרגליים, יושב ומדבר איתי.
וואו.
דבר ראשון. דבר שני, הוא הסביר לי איך העסק עובד. ומה לעשות כשזה קורה? נשימות. רק נשימות. והייתי מסדר את עצמי עם הנשימות האלו, וכל פעם שהייתי מקבל התקפת פאוסט-טראומה, הייתי הולך לקחת עסקית, נושם, נרגע, הכל בסדר.
יפה.
ודבר שלישי שהוא אמר לי, זאת אומרת, דבר שני, הוא אמר לי, תספר. דאגה בלבי שיש חינה.
נדבר על זה, פשוט תספר מה
היה. תספר את הסיפור, תספר את הסיפור. חוץ מפעם בשנה, בתאריך שאנחנו עושים סיבת הודעה, אז אני גם נוסע בכל מיני מקומות, ואני מספר את הסיפור הזה עם התובנות, עם כל מה שעבר, עם כל החוויה, וזה עוזר לי.
אז תן לי כמה תובנות.
קודם כל, יש את הנושא בכלל איך הגבתי.
מה זאת אומרת?
תוקף אותך בן אדם מאחורה שתי תקירות, בא בן אדם מקדימה עוד עם החרב, מקבל מכות ביד, יש לך שלוש אופציות. יש מה שנקרא FFF, Fries, Fight or Flight. לברוח, הייתה אפשרות לברוח, זאת אומרת, בצורה כזאת או אחרת, לקפוא, כמובן. ואופציה השלישית זה להילחם. אתה נלחם. איך אתה נלחם?
להכין את עצמנו מראש, עם חס ושלום, לא דווקא משהו כזה, חס ושלום, אבל כל אירוע שמתקיף אותך בהפתעה, יש לך שלוש אפשרות, אומר, או לברוח מהאירוע הזה, או לקפוא, ובעצם לתת למערכת לשתת עליך, או להילחם. אתה אומר, תתחיל את עצמך להילחם.
ברוב רובם של המקרים, מקרים שכאלו, אנשים קופאים.
אוקיי.
או ברוכים. המקרה שלי, הייתה לי הרגשה שזה יקרה. זאת אומרת, הייתה תקופת סכינאות, לכן גם הלכנו עם נשק אישי, רישיון, והייתה לי הרגשה שזה יבוא לי. והייתי מתאמן המון. קודם כל, לראות, דבר שני, להתאמן על יבש, ומנטלי.
אוקיי.
אם קורה לי אירוע כזה, איך אני מגיב?
אוקיי, יפה.
אז אמרתי, אני אלחם. אני אנצח. עכשיו, כמובן, צריך לשמור על הפה, אנחנו אומרים, אל תבין, לא לדי ניסיון, לא לדי ביזיון, אבל ריבונו של עולם, יהיה ניסיון שלא יהיה ביזיון.
אוקיי, מולה. אז דבר ראשון, אני מתכונן למלחמה.
לחד וחלק.
לא לוותר לעצמי.
חד וחלק.
אוקיי, דבר שני.
דבר שני, הנושא של הטיפול הנפשי. סליחה. איך אני מתמודד עם זה? האם אני שוקע? מאוד קל לשקוע, מאוד מאוד קל לשקוע. הייתי חצי שנה בבית. חצי שנה בן אדם שלא הייתי ישן, הייתי יושב על כיסא. הביאו לי מיטת מים. אין, אתה הכי מסכן שיש בעולם.
בגלל כאבים, למה לא יכולת לשקוע?
כאבים, כל הגוף חתוך, לא נפרט. והכי קל לשקוע ואתה לא עובד. מה אתה יכול לעשות חצי שנה בבית? אנשים גם צריכים לעבוד. נגיד, אתה רוצה ללמוד חברותא, זה רק בערבים. בערבים אתה כבר עייף, מותש. ולחזור לעצמך.
אז מה לעשות?
וקיבלתי החלטה, אני משתקם.
אוקיי.
ואני מכיר לא מעט, לצערי הרב, החברים שהם פגועי איבה, שהם פשוט נפלו. כי הם לא קיבלו את ההחלטה הזאת. כשאני הגיעו לאחר בהם מביטוח לאומי, אמרתי להם, תודה רבה, אני מאוד מעריך, אבל את ההחלטה להשתקם ואיך להשתקם, אני מקבל. וקיבלתי החלטה להשתקם, ועשיתי את זה. קודם כל, חזרתי למקום האירוע.
וואו.
כשיכולתי ללכת, חזרתי למחורת למקום האירוע, להסתכל על הנקודה, להסתכל על הקיר שהיו בו את הכדורים, לראות את החפצים שנפגעו מהכדורים, ולחזור למקום.
דבר שלך?
ירדתי בחששות.
אוקיי.
אז ירדו אותי החברים מהיישוב.
מצוין.
דבר נוסף, עניין של קהילה. אני גר במושב שיתופי, קטיף, מושב מגוש קטיף, גם עברנו אחר כך ביחד לחבל אחיש. קהילה תומכת. חבר'ה לא עזבו אותי לרגע אחד.
וואו.
אז אתה יודע, כשאתה פצוע ברמה כמו שאני הייתי פצוע, צריך לקלח אותך ולהכיל אותך ולקחת אותך ולהשיא הכל, להלביש גם כן. והחבר'ה היו איתי.
וואו.
אם היה צריך 24/7. פתאום היה קפצה באמצע להליציק, לא מרגיש טוב. החבר'ה מגיעים.
מדהים.
מדהים. אז קודם כל הקהילה, הקהילה שתומכת בך, והעניין של שאני מוציא את זה החוצה.
איך להוציא את זה החוצה?
להוציא את זה החוצה. להגע בלביש.
מדהים.
לסיחנה, אני מספר את זה. ואני מספר את זה לא מתוך חולשה, אני מספר את זה מתוך עוצמה. מתוך עוצמה שאנחנו כאן בעם ישראל, זה עם שסבל כל הדורות. היום, אחרי 2000 שנות גלות, יש לנו את הגעים באפשרות גם להגיב וגם להשתקם וגם לפרוח. אז אני חלק מהסיפור ההיסטורי הלאומי שאנחנו עוברים כאן.
יפה, אהבתי. איציק, תודה רבה רבה. שלושה דברים, יקיריי. א', להחליט להשתקם. די, לא לשקוע, לא לשקוע. מאוד קל לכאורה לרחם על עצמנו, ויש גם סיבה ויש גם כבכל תירוצים אמיתיים, נקרא לזה תירוצים. די, 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 די. להחליט, אני משתקם. תזכרו את המילים של, איך קראו לה, חזקי? זה שאמר לך, אל תוותר.
אמציה.
אמציה, נכון, אמציה. אתה לא ותר, איציק, אתה נשאר איתי. תפתח את העיניים, איציק! אוקיי, בסדר? אז כן, אנחנו צריכים לשמוע כאלה קולות, בסדר? ואם לא נגיד את זה לעצמנו, וזה הקהילה התומכת, יש משפחה, קהילה סביבתית, ואם לא, אז אנחנו נהיה המאמצים של עצמנו. ודבר אחרון, באמת, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה, אבל לא כבאמת מסכנות, אלא כגיבור הסיפור, ולא כקורבן. איציק, תודה רבה על הסיפור, תודה שתפסת אותנו. שנתבשר רק בשורות טובות, ונלמוד להילחם גם, לא רק פיזית, אלא גם נפשית על עצמנו ועל אחרים. כל טוב, ונתראה, משתמע מחר, להתראות.